שלום לכולם, אנחנו באורות התחייה קפה. זה נמצא אצלכם בעמוד עין זין. סמוך בספר אורות, סמוך לעקבת הדמשיכה, מתרבה סגולת האחדות באומה, המעשים הטובים והדעות והאור האלוהי הנמצאים בצדיקים פועלים על קדושת הכלל יותר מבשאר הזמנים. תמונה היא סגולה זו במתמון של קטגוריה ומריבות, אבל תוכו רצוף אהבה ואחדות נפלאה שמעוררת הרגשה כללית לצפייה לתשועת הגוי כולו. זו פסקה מאוד קצרה, ננסה להבין אותה. אז סמוך לעקבת הדמשיכה מתרבה סגולת אחדות האומה. אנחנו יודעים שחזל אמרו כל מיני דברים על עקבת הדמשיכה שהם לא כל כך ככה, נכון? הם פחות לא כמו מה שכתוב פה בהתחלה, מתרבה סגולת אחדות האומה. זה כתוב הפוך. אז מאיפה הרב אומר את זה? נסתכל רגע בסוטה נמצאת עמוד ב'. איזה מסכת גדולה סוטה ממתת עמוד ב', זה במשניות, זה אחת המשניות האחרונות של המסכת. ופה זה הגמרא ממתת המצאת כתוב ככה: בעקבות משיחה חוצפה ישגה ויוקר יאמיר, הגפת תיתן פריה והיין ביוקר, ומלכות תהפך למינות ואין תוכחה, בית הוועד יהיה לזנות, והגליל יחרב והגבלה נישום, ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יכוננו, חוכמות סופרים תשרח, ויראי חטא ימאסו, והאמת תהיה נעדרת, נערים פני זקנים ילבינו, זקנים יעמדו מפני קטנים, בן מנבל אב, בת קמה באימה, קלה בחמותה, אויבי איש אנשי ביתו, פני הדור כפני הכלב, הבן אינו מתבייש מאביו, ועל מה יש לנו לשען? על אבינו שבשמיים. אז זה לא נראה כל כך סגולת האחדות, מה אתם אומרים? נכון? מה? כתוב לך פה חוכמת סופרים תשרח, יראי חטא ימאסו, האמת תהיה נהדרת, נערים פני זקנים ילבינו. כל זה ביטויים של מחלוקות, של מריבות, של קשיים, של הרב דורש את זה בספר אורות על ההגמוניה של כוח המדמה שהוא בראש. כל התרבות הזמנית היא בנויה על כוח המדמה, אז זה גורם בעצמו להרבה מחלוקות, בגלל שכוח המדמה הוא לא רואה את המאחד, הוא לא עוסק במשותף, הוא מתחבר לדומה. אני מתחבר למה שנעים לי, מה שטוב לי, מה שאני חווה אותו טוב. זה כוח המדמה. השכל הוא מאחד, הוא רואה את השורש הפנימי, הוא מתגבר על פני החיצוניות המחלקת, המפרידה. בסדר? בסדר, עידן? בסדר, אני טועה. אז והרב כותב פה, הוא כותב פה דברים מופלאים, כן? מדרש פליאה. סמוך לעקבת הדמשיכה, מתרבה סגולת האחדות באומה. המעשים הטובים והדעות והאור האלוהי הנמצאים בצדיקים פועלים על קדושת הכלל יותר מבשאר הזמנים. אז צריך להבין למה מה הוא אומר. אז קודם כל זה קל לתרץ, זה כבר בתוך הפסקה, הוא מדבר על הפנימיות. מה שחזל פה מדברים זה על ההופעות החיצוניות. הוא מדבר גם בהמשך הפסקה על קטגוריה ומריבות, שזה גם כן זה עוסק בחיצוניות של החיים, אבל בפנימיות ודאי מתרבה סגולת האחדות באומה. אני אראה לכם כמה דברים שנכתבו ככה בהקשר הזה. על הרב ציודה יש לו מאמר שנקרא שיירי כנסת הגדולה בגרמניה. באמת אנחנו מדברים פה סמוך לתקופת הדמשיחא שאנחנו כבר בארץ ישראל. ידוע שבארץ ישראל אנחנו עוסקים בגאולה, נכון? אנחנו עוסקים פה בתחייה של אומה שיוצאת מהקבר, ויש לנו הרבה החלטות לקבל, וזה עצמו יוצר מחלוקות ויוצר מריבות ויוצר מפלגות ויוצר מורכבות. וגם כן מה שמאחד אותנו זה כמובן התורה, ולא תמיד התורה היא מופיעה בכל מקום. זה בעצמו יוצר מורכבות, כי מי שאוחז בתורה רוצה לראות את התורה מופיעה. מי שלא אוחז בתורה הוא נראה לו שהתורה היא קופאת עליו, היא חונקת לו את החיים. אז כל זה שייך אל החיצוניות של החיים. עיקר אחדותן של ישראל זה נתיבות ישראל ב', הרב צבי יהודה, משערי כנסת הגדולה בגרמניה. הוא כתב איזה תלמיד חכם, רבי יצחק זייקל במברגר. הוא אומר ככה, עיקר אחדותם של ישראל הרי בארץ המקודשת ומיוחדת להם. בארץ הם גוי אחד, זה כתוב בזוהר. זוהר, פרשת אמור צדי ג' עמוד ב'. בארץ הם גוי אחד, אמא עקרון אחד, ולא עינון בלחודיו. כלומר, בא דווקא הם נקראים אחד, גוי אחד בארץ, ולא בלעדיה. במקומם הטבעי הראוי להם ברשות עצמם, ולא ברשות אחר, אומר המהר"ל בנצח ישראל, גם פרק א', גם פרק נון ו'. ולפי מידת המשכה ממנה וכישורה מלאה. כשן שעיקר השראת השכינה מופיעה בנבואה מיוחדת להם, אם אין נביאים הם, בני נביאים הם, היא בארץ, ולפי מידת המשכה ממנה וכישורה מלאה. טוב, הוא עוד ממשיך פה, דווקא הכישור לארץ הוא מאחד אותנו, מוזר לנו להופיע את נשמתנו האחדותית. אז אני חוזר לפסקה שלנו. סמוך לעקבית הדמשיחה, כשכבר אנחנו רואים את העקבות של המשיח על החול, כבר יש סימנים שהוא אותו הולך להופיע, מתרבה סגולת האחדות באומה. המעשים הטובים והדעות והאור האלוהי הנמצאים בצדיקים פועלים על קדושת הכלל יותר מבשאר הזמנים. מה זאת אומרת המעשים הטובים והדעות והאור האלוהי? הרב פה מדבר על השפעה סגולית, השפעה של אדם ענק, אדם צדיק, שהוא בעצמו במבט שלו משפיע על כל הנפשות של הדור, משפיע ומרומם, כמו יצחק אבינו, זו הייתה עבודתו, השפעה על כל המציאות, השפעה סגולית. הרב מרבה לדבר על ההשפעה הסגולית של הצדיקים, בגלל שהיא פעולה מאוד עוצמתית. אף על פי שברובד הנגלה נראה לנו שמישהו נותן דרשות ואומר שיעורים ועושה מצוות, זאת השפעה, אבל אנחנו צריכים לדעת שהשפעה סגולית זה כשנפש אחת מתעלה, או צדיק אחד שהוא מחזיק במבט אחדותי, הוא מרומם את הדור לא פחות. יצחק אבינו, אם אתה מחפש את הפעולות שלו בתנ"ך, הוא כמעט לא פעל. אברהם היה מלא פעילות, נכון? הוא מציל את לוט, הוא עולה לארץ מחרן, הוא מתפלל על אנשי סדום, הוא נלחם בארבעת המלאכים, הוא עושה ברית מילה, ברית בין הבתרים, עקדת יצחק, מלא פעילות, מלא, מלא, וגם יעקב ויצחק, אתה קורא את הפרשיות עליו, אתה מקשה לך בכלל להיפגש עם הדמות של האדם הזה, יצחק אבינו. הוא לא פועל כמעט. בארות שהוא חפר, לפארות של אבא שלו. הוא זורע, גדל לו פי 100 מלאדם רגיל, נכון? שידוך מביאים לו. נגמר. נגמרו הפרשיות. זהו. אז מי אתה, יצחק אבינו? אנחנו לא מצליחים בכלל לאחוז בדמות שלך. זה בשיחות הרב צבי יהודה, הוא אומר את זה, נכון? אז הוא אומר, יצחק אבינו הוא אדם נפעל. הוא אדם שהוא נפעל, אבל לא מיצר הרע, או נפעל מאיזה בוס. הוא עבד, הוא אדם נפעל אלוהי, כמו שכתוב על יחזקאל, ויקחני בציצית ראשי. הוא נפעל מדברים עליונים, הוא צדיק נסתר. זה שאנחנו לא מצליחים לפגש עם הפעילות שלו בארץ, זה בדיוק העניין שלו. בגלל שהפעילות שלו היא לא בארץ. הוא כולו בטל לשורשו. הוא כולו פועל על כל העולמות כולם, מחמת קדושת נפשו העליונה, מחמת השפעתו הסגולית על כל היש, והוא לא פוחד, פחות פועל מאברהם יצחק, ולא פחות מיעקב. פשוט זה פעילות מסוג אחר. הוא צדיק נסתר, ככה הרב ציודה מסביר. וזה דבר שהוא פועל בצד הפנימי של החיים. על עולם הנפשות, עולם המחשבות, עולם הנשמות. פתאום אדם בא לו מחשבה, הוא קם בבוקר, יש לו איזה מין רעיון טוב, מניע אותו, מאיפה זה בא לך? אולי זה מההשפעה של איזה צדיק נסתר שעשה משהו וכולי, הזיז אותך מבפנים. אני אקריא לכם משהו מאוד יפה מאורות הקודש ד', זה כרך שאגב קשה מאוד להשיג, אתם יודעים? מאוד קשה להשיג אותו, שמעתי שמוכרים אותו ב-1,000 שקל, אתם יודעים? ככה מישהו אמר לי. לא תכתוב, תכתוב. הפסיקו לייצר אותו, שקשה, לא יודע. בכל מקרה, פה בספרייה יש אותו. חיי השלום בארץ ישראל, קוראים לזה. המחשבות של הצדיקים, מרבה השלום בעולם, המדברים טוב על כל בריאה, הן מבשמות את הנשמות כולן, מפני שהן מתערבות בסגולתן עם כולן. שמעתם? המחשבות של הצדיקים, שהם מרבה השלום בעולם, המחשבות האלה מתערבות עם כל הנפשות, והעירוב השכלי הוא רק תוצאה מהעירוב הממשי. ואותו המתק והנועם שיש בנשמותיהם המקודשות של הצדיקים, ישרי לבב הדורשים טוב לעמם ולכל היצור כולו, מתמזג עם כל המציאות כולה. אלה צדיקים כאלה מאחדים, צדיקים שרואים את הנשמה האחדותית של האומה הישראלית. הם שייכים לצד הפנימי, למבנה האלוהי של המציאות, לא לקטגוריה שיש בחוץ, למריבות, למפלגות, אלא המבט האלוהי. והכל מתבשם ומתעלה, והקרוב קרוב אליהם מתבשם יותר מנועמם. מי שיותר קרוב אל הצדיקים, הוא עוד יותר מתבשם. יש לו השפעה לא רק סגולית, גם השפעה נגלית. ממילא מובן שעיקר הביסום מקבלים הם נשמותיהם של ישראל. אבל עיקר הפעולה הזו באה מקדושת ארץ ישראל. אנחנו חוזרים עוד פעם. המערבת בכוחה את חיי הנשמות בסגולתה האחדותית, חיי נשמות אוויר ארצך. זה שיר של רבי יהודה הלוי. כן? חיי נשמות אוויר ארצך. יוצא שבארץ ישראל ההשפעה של הצדיקים הגדולים האלה היא הרבה יותר גדולה. דווקא בגלל שאנחנו חוזרים לארץ, הפעילות הרוחנית היא נעשית הרבה יותר מרכזית, הרבה יותר משפיעה, הרבה יותר מתפשטת, הרבה יותר חזקה ועוצמתית, מאשר בגלות, שאנחנו לא במקום שלנו ואנחנו חולים מאוד. אז עכשיו זה קצת יותר מובן מה שהרב פה אומר. סמוך לעקביתא דמשיחא, מתרבה סגולת אחדות האומה, בגלל שאנחנו כבר בארץ, בגלל שאנחנו כבר חוזרים לבריאות והשפעה ישראלית, לקומה יותר אמיתית, וזה הולך ומתגדל כל הזמן. המעשים הטובים והדעות, כמו שהרב קרא לו פה, המחשבות של הצדיקים, הרבה השלום בעולם, והאור האלוהי הנמצא בצדיקים, פועלים על קדושת הכלל יותר מבשאר הזמנים. גם הקדושה של כל הדורות היא מתווספת. אתם יודעים, קדושה היא דבר מצטרף. כל המצוות שנעשו על ידי כל הדורות, הם לא הולכות, או לא הולכים לאיבוד, כל הזכויות, אלא זה מצטרף, 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 וזה מאיר בנשמת האומה. יוצא שמעולם נשמת האומה לא האירה יותר כמו היום. כמו בדור הזה. אנחנו כמו ננס על גבי ענק. הגבי ענקים, ענקים. ענקי הדורות שפעלו ומסרו את הנפש, והקדושה הזאת היא מתרבה במבנה הפנימי של האומה, וזה פועל את האחדות, פועל לקדושת הכלל יותר מבשאר הזמנים. תמונה היא סגולה זו במטמון של קטגוריה ומרובות. מה זה תמונה? הכוונה היא מחוסה. במה היא מחוסה? פתח את הרדיו, היום נסעתי בבוקר מזה מישהו באוטו, איזה כתרוגים, אסור לשמוע את זה. מבקר המדינה, אתה מה, מבקר את זה, זה קריינית תוכנית בוקר. וואי, 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 איזה כתרוגים על כולם, על הכל. כאילו הכל פה רכוב, הכל פה עבוד, הכל פה כל כך מושחת, כל אחד דואג לעצמו. שפה זה ממש לא נכון. אבל זה מין עין רעה כזאת של בלעם הרשע לקטרג. זה מוכר טוב, זה מוכר טוב דברים. זה נשמע טוב ככה על הבוקר. אתה קם כזה, קם כזה רגוע, מסתכל על השמש, ציפורים מצייצות, מתפלל שחרית, ואז שופכים עליך ככה דלי של קטרוגים וזה. זה ממש מתאים, נכון? זה ממש לא מתאים. זה בא ממקום מאוד לא בריא בנפש. מכל מקום, זה הקצף שמעל המים, שליד החוף. זה לא מבטא שום דבר מהתהליך הפנימי שהאומה הישראלית עוברת, וזה לא מבטא את האחדות האמיתית. אתם יודעים מתי האחדות הזאת היא בעיקר מופיעה? במלחמה. במלחמה פתאום כל אחד יוצא מהמקום שלו, כולם בשביל כולם, אחד בשביל כולם, מוסר את הנפש שלו על האומה הכללית, אבל ביום יום, במיוחד ערב בחירות, אז תמונה היא סגולה זו במטמון, קטגוריה ומרויבות, אבל תוכו רצוף אהבה ואחדות נפלאה שמעוררת הרגשה כללית לצפייה לתשועת הגוי כולו. למה זה מעורר הרגשה כללית לצפייה לתשועת הגוי כולו? בגלל שהפנים הוא אחדותי. הפנים הוא מלא בטוב, הוא מלא בעילוי, בשאיפה של קודש, באחדות אלוהית, והחיצוניות היא הולכת ומסתלמת מכוח הופעת הפנים. זאת אומרת, דווקא המטמון של הקטגוריה ומריבות זה דבר שאתה מצפה שהוא ייעלם. זה דבר שאתה מצפה שהתקשורת תראה אחרת, שהעיתונות תראה אחרת, שהנשמה הכללית תלך ותופיע, שהאהבה תופיע בפועל. כי באמת זה הרבה יותר משפיע. כי שם הכובד המשקל של קדושת האומה, וכל הקשיים האלה הם באים מכוח זה שעוד ארץ ישראל השלמה לא בידינו, מכוח זה שיש עוד מחלוקות ביחס לאיך ההתנהלות של הגאולה. אבל תשימו לב שכל אחד הוא רוצה בעילוי, כל אחד הוא מבקש את הטוב, יש רק מחלוקות מה זה הטוב, אבל יש ציפייה כללית לתשועה, חפצים להופיע טוב אלוהי בארץ, רק צריך קצת להתברר. אני ממשיך את פסקה הבאה. כבב. אחרי המגרעות הרבות, שהיא ממשיכה, זה המשך של אותו נושא. אחרי המגרעות הרבות, שאנו רואים בדרכי חיינו הכלליים בדורנו, בכלל, וארץ ישראל בפרט, אני אקרא את כל הפסקה. איננו מוכרחים להרגיש שאנו נולדים מחדש. מתחתית המדרגה איננו הולכים ונוצרים עוד הפעם, כימים מקדם. כל הרכוש הרוחני של העבר הולך ונבלע לכאורה במקורו, ויוצאו בפנים חדשות מקוטנות הרבה בחמותן, אבל רעננות מאוד, ועלולות לצמיחה גדולה, מלאה חיים עזיזים באיכותן. איננו קרויים לעולם חדש מלא זוהר עליון, בתקופה חדשה שתעלה בחוסנה, על כל התקופות גדולות הערך שקדמו לה. מאמינו העם כולו שאין גלות עוד אחרי הגאולה הולכת ומתחלת שלפנינו, ואמונתו העמוקה הזאת היא בעצמה רז קיומו היא. סוד השם נגלה במהלכו ההיסטורי, והמסורת העתיקה מעידה על אור נשמתו המכרת את עצמה, ואת כל יחוסי מאורתיה עד דור אחרון, דור צופה לישועה קרובה. אז אני מתחיל עוד פעם. אחרי המקראות הרבות שאנו רואים בדרכי חיינו הכלליים בדורנו בכלל ובארץ ישראל בפרט. זאת אומרת, הרב הוא לא מתעלם מזה שיש קשיים. הוא לא מתעלם מזה שיש בעיות ומגרעות. אנחנו רואים אותה בחיינו הכלליים וגם בארץ ישראל עוד יותר. אבל עם כל זה, איננו מוכרחים להרגיש שאנו נולדים מחדש. מתחתית המדרגה הננו הולכים ונוצרים עוד הפעם כימים מקדם. מה זה מתחתית המדרגה? עם כל הצרות והמגרעות, כמו למה זה דומה, בספר הכוזרי יש משל כזה על זרע שתמון באדמה ועובר תהליך כזה כימי של ריקבון. אם אתה עכשיו תחפור, אתה לא תמצא שם שום דבר טוב, שום דבר שלם. זה נראה כאילו יש פה רק קלקול. אבל באמת, בתוך התנאים האלה, הזרע הזה הוא הולך וסופח מינרלים, והוא מוציא לאט לאט את השתיל, את הנבט הזה שממנו עתיד לצמוח אילן נושא פירות לדורות רבים. זה מה שאתה רואה פה בארץ, זה תהליכים אלוהיים של בירור. אנחנו חזרנו עם כל מיני ספיחים שהופיעו, ספיחים של בית שני, עם כל מיני קשיים, אבל אנחנו נולדים מחדש, ויש לנו עכשיו עבודה של מקה בפטיש להסתלק מהיצר הרע, מהספיחים האלה. אתם יודעים מה זה ספיחים אגב? ספיחים זה גידולים שגדלו השנה מכוח מה שזרעת השנה שעברה. לא זרעת אותם השנה, פשוט נשארו קצת גרעינים באדמה. נשארו כל מיני גרעינים שכל מיני תופעות שהופיעו פה בבית שני. לא רק בבית שני, בכל הדורות. אבל זה לא באותה עוצמה. זה בא לחשל אותנו. כמו שאתה מזריק חיסון לילד, אז אתה מקבל את המחלה בצורה מוחלשת על מנת שתתגבר עליה. זה לא יש דם של מיטה, של תאונה, אני יודע מה. זה דם של לידה. זה תהליכים כואבים, אבל אנחנו נולדים מחדש. כשילד נולד, הוא עדיין לא בגיל 3 ימים ראש ישיבה, נכון? הוא גם לא יודע לדבר. הוא גם לא יודע לעשות כלום עם עצמו, חוץ מלינוק ולישון. גם זה לא תמיד. אז זה לוקח זמן. אחר כך הוא מתחיל קצת לגדול, הוא הולך, נופל, נכשל, לומד, ניסוי וטעייה. ככה האומה הישראלית היא בתהליך לידה, ותהליך לידה הוא תהליך מתפתח. יש כאן הופעה הולכת וגדלה של נשמת האומה בארץ, במדינה. וזה תהליך בלתי הפיך. כמו שנראה תכף בהמשך הפסקה. זה לא תהליך שאפשר לחזור אחורה, זה לא תהליך שאפשר להרוס בגלל שזה תהליך אלוהי. רצית לשאול משהו? כן.
מה ההבדל בין דרכי חינוך כללים בתורה בכלל ובארץ ישראל?
הוא אומר, אחרי המגרעות הרבות שאנו רואים בדרכי חיינו הכלליים בדורנו, כלומר, גם העם היושב בגלות, שהרב קוק בדורו רוב העם ישב בגלות, ובכלל, אז היה שם התבוללות והשכלה והתמודדות עם הרבה תרבות גויית וכו' ובלבולים. ובארץ ישראל בפרט. יש מגרעות, הוא חי בדור שמה שאנחנו מתמודדים איתו הוא מוקלש לעומת מה שהוא התמודד איתו. היה אחד העם, שמעת עליו? אבי אבות הכפירה וברנר וברדיצ'בסקי. וגורדון וכל מיני אנשים כאלה שמשכו לא לכיוונים של תורה.
הרבה
יצאו מבית המדרש ועברו את הכביש, וזה לא התחיל אז, זה התחיל עוד בגלות. בובר, פרופסור בובר, כל מיני מורכבויות כאלה. דורנו זה שחקניות קולנוע. כן, מה אתה
אומר? אני רגישה פרטית, כן?
כן, פרטית?
אני מרגיש דווקא דפוק בדור הזה, התחמות של הכירים יותר גדול. כי היום זה כבר בא מתוך בית המדרש בהרבה מקומות.
מצאת מקום חרפתנו, החבר. גם לנו יש, אנחנו לא, גם לנו יש עוצמות גדולות של התמודדות, זה פשוט. כל האינטרנט גם. ביגורים בתוך בית המדרש, כמו אתה אומר, יש הרבה בעיות, זה נכון. אבל אחרי כל המגרעות האלה, שאפשר לפרט אותם עכשיו ברשימות מאוד גדולות, אבל לא ניכנס לכל אחת, אלא אחרי כל המגרעות הרעות רבות, לנו יש כל מיני חוקים כאלה, חוקי סדום, שהכנסת האחרונה ניסתה להעביר, אתם יודעים? שני הומוסקסואלים יכולים לאמץ ילד על ידי אם פונדקאית. גיור בלי קבלת מצוות. תרומת זרע של גבר גם לאשת איש, גם לאחותו. משמעות של זה, חתית זה ממזרים. מלא, למלא את הארץ בממזרים. גוי יכול לאמץ יהודי. כלומר, מבינים? להמשיך עוד? כל זה חוקים שחלקם עברו, חלקם ניסו להעביר אותם, ברוך השם הולכים לבחירות. אני מקווה שזה לטובה, זה בטוח מהלך אלוהי. אבל היה פה ניסיון אדיר לטשטש את הסגולה הישראלית. להכניס לפה מאות אלפי גויים בלי גיור, שחושבים שהם יהודים, שמכירים בהם בתור יהודים, שבפועל מבחינת ההלכה הם בכלל לא יהודים. רק זה מספיק שביל שלא נשען בלילה. ועוד, עוד מלא בעיות. ממש. בסדר? בסדר? אוקיי, לא זוכר איך הגעתי לזה. איך הגעתי? מישהו שאל מה היה? קיצור, יש, זה נקרא חוקי סדום. בסדר? צריך לבחור בבחירות הבאות במפלגות כאלה שיעמדו על המשמר של עולם התורה. שהמדינה תהיה הופעה של התורה. ולא שיעמדו בשקט וכל הרשעה הזאת תשתולל בלי סוף. בצורה מגמתית, לחלות ולקעקע ביצתן של ישראל כפשוטו. מה אתה אומר?
זה שם יהיה מוכן, זאת אומרת, כלי?
מה?
במפלגה
כזאת? צריך, לא הבנתי את השאלה.
אני רוצה לומר שהעם יהיה במצב שהוא כלי לקבל מפלגה
כזאת שהיא... כשאני רק בא ואומר, כשאתה שם את הפתק שלך בקלפי ואני לא אומר במי לבחור, זה בכלל לא העניין שלי בחיים. רק תשים לב ש... המפלגה שאתה בוחר בה היא לא תאחוז רק בארץ ישראל, אלא גם בעולם התורה. כי הכישלון הגדול של הממשלה הנוכחית, האחרונה, היה בעיקר בתחום הזה. שפשוט עולם התורה רוסק. אני לא מדבר בכלל על התקציבים של הישיבות וכל הדברים האלה. אלא הנה, אני אומר לך דוגמאות וחוקים שעברו בשקט. שניסו להעביר אותם בשקט. יש איזו רשימה של יותר מ-50 חוקים כאלה. היה פה כנס רבנים בענייני אומה שבוע שעבר, יום שני. זהרו להם את כל החוקים האלה, כל החוקים הניסו להעביר. אנשים שנפלו מהכיסאות. אמרו, אחרי 5 דקות שם, לא ידעתי שהמצב כל כך חמור. לא ידעתי שאנשים נכנסו להלם קרב שם. בסדר? יפה. חוק הכשרות, מסעדה תקבל כשרות למרות שהיא פתוחה בשבת. וכולי, הכל היה מאוד מגמתי, הכנסת האחרונה מאוד מורכב. בסדר? אז יש מגרעות רבות, בסדר? אז אחרי המגרעות הרבות, שאנו רואים בדרכי חיינו הכלליים, בדורנו בכלל, ובארץ ישראל בפרט, הננו מוכרחים להדגיש שאנו נולדים מחדש. מתחתית המדרגה, אז מה, אני אכנס עכשיו לדיכאון בגלל כל מה שאמרתי, מה אתם אומרים? ונפקה בוי בוי בוי, אין לנו על מי לסמוך אלא על אבינו שבשמיים, ונהיה משותקים? לא, אלא נפשי שרבולים, ונבין שאנחנו נולדים מחדש, ונעזור לנשמה הגדולה הזאת להופיע בארץ. הננו מוכרחים להרגיש שאנו נולדים מחדש. מתחתית המדרגה, כמובן, אין לנו על מי לסמוך אל אבינו שבשמיים, אבל אנחנו פועלים, כן? לא משותקים. איננו מוכרחים להרגיש שאנו נולדים מחדש, מתחתית המדרגה, איננו הולכים ונוצרים עוד הפעם כימים מקדם. כל הרכוש הרוחני של העבר הולך ונבעלה לכאורה במקורו. ויוצאו בפנים חדשות, מקוטנות הרבה בחמותן, אבל רעננות מאוד, ועלולות לצמיחה גדולה, מלאה חיים עזיזים באיכותן. מה זה כל הרכוש של העבר? כלומר, כל התורה שנלמדה בגלות, וכל הדורות, הולך ונבלה לכאורה במקורו, ויוצא בפנים חדשות מקוטנות הרבה בכמותם, אבל רעננות הרבה ועלולות לצמיחה גדולה, מלאה חיים עזיזים באיכותן. כלומר, מופיעות נשמות חדשות כאלה, שזה לא גדולי התורה של הגלות, ועם כל זה, הן רעננות מאוד, ועלולות לצמיחה גדולה, מלאה חיים עזיזים באיכותן, יש איזו תקווה לא בטלה לשיבת הנבואה, כן? חזרת הנבואה, והלבוש, הרכוש הרוחני של העבר, הוא נבלה לכאורה במקורו, אבל הוא יוצא בפנים חדשות. הוא לא נאבד, אלא הוא מופיע בצורה ישראלית, מאוד תמציתית, מאוד עצמתית. תורת ארץ ישראל היא כבר פנימיות התורה, היא כבר תקבלו נולפן חדת בחדווה מבחירי צדיקאי, אז תרגום מיותן על הפסוק, ושאבתם מים בססון ממעייני הישועה, תקבלו לימוד חדש בשמחה מבחירי הצדיקים. יש פה רעננות חדשה, זה מופיע לפעמים בתור כוחות חיים שמתפרצים לאו דווקא בדרך הרגילה, אבל צריך מבט לראות לאן הדברים צועדים. כלומר, אם אתה מסתכל על ההווה בתור תמונה, שזה חזות הכל, אתה יכול לקבל חלישות הדעת לא נורמלית. אם אתה מסתכל על ההווה בתור חוליה בשרשרת, אתה רואה את הגרעין הזה הולך וצומח, אתה רואה את המורכבות והסיבוכיות והמגרעות הרבות, לאן הן הולכות ומובילות, לאן זה הולך ומוביל, לאן האילן הזה צומח, אז אתה מתמלא בתקווה וברעננות. מתמלא ברצון להשפיע טוב, לקדם תהליכים, לא להיות כפוי, כפו ומשותק מעוצמת הסיבוך. יש הרבה סיבוכים, זה נכון. עם כל זה, אנחנו איננו קרויים, אומר פה הרב, לעולם חדש מלא זוהר עליון, לתקופה חדשה שתעלה בחוסנה על כל התקופות גדולות הערך שקדמו לה. כלומר, אנחנו קרויים לעולם חדש, לשם אנחנו הולכים, אבל גם לשם אנחנו מובילים. כתוב שיציאת מצרים היא תהיה תפלה, תפלה לגאולה שלישית. עם כל הניסים שהלכו שם וכל הגודל שהופיע, גאולה שלישית היא תקופה חדשה שתעלה בחוסנה על כל התקופות גדולות הערך שקדמו לה. היא גם כוללת את כולם. יציאת מצרים היא כלולה בגאולה שלישית. התכנים הרוחניים שהופיעו בה הם מביאים לגאולה שלישית, וגם יופיעו דרכה. מאמינו העם כולו שאין גלות עוד אחרי הגאולה הולכת ומתחלת שלפנינו, ואמונתו העמוקה הזאת היא בעצמה רז קיומו היא. סוד השם נגלה במהלכו ההיסטורי, והמסורת העתיקה מעידה על אור נשמתו המכרת את עצמה, ואת כל יחוסי מאורותיה הדור האחרון, דור צופה לישועה קרובה. טוב, זה משפט שצריך להסביר. מה זה מאמינו העם כולו שאין עוד גלות אחרי הגאולה הולכת ומתחילת שלפנינו? זאת אומרת, העם הוא מאמין. הוא מאשר את זה בעצם חייו. הוא פועל באופן כזה שהוא מבין שאנחנו באנו לארץ, הוא מאמין בשביל לבנות ולהיבנות. בשביל לא לצאת עוד פעם לגלות, אלא להקים פה מלכות עירין קדישין, להקים פה את בית המקדש השלישי. אנחנו קמים לתחייה לא בשביל שפתאום יבוא איזה גל וישטוף אותנו, אלא אנחנו פה, וזה תהליך בלתי הפיך, ואמונתו העמוקה הזאת היא בעצמה רז קיומו. כלומר, זה אמונה עמוקה. מאיפה זה היא נובעת? היא נובעת, תכף אני אראה לכם את זה בכתבי הקודש. זה אגב נכון, אין עוד גאולה שלישית, כתוב בהרבה מקומות, תכף יראה לכם כמה מהם. ביה שלישית אין לה הפסק. כתוב במדרש תנחומה. ויש הרבה פסוקים סביב הדבר הזה. בכל מקרה, העם הוא עצמו חי ככה. זה רז קיומו. על זה הוא נלחם. סוד השם נגלה במהלכו ההיסטורי. כלומר, יש פה איזה סוד, איזה רז פנימי כזה, שהוא מופיע בהיסטוריה. על זה אנחנו מוסרים את הנפש. על זה אנחנו מוכנים אפילו למות. על הנקודה הזאת שהעם הזה הוא קם לתחייה, ושהגאולה הנוכחית היא תיקון עולם מלכות שדי. אלה הימים שכל הנביאים דיברו עליהם. אנחנו כבר הגאולה התחילה, וימות המשיח זה דבר שזה רק עניין של זמן שיופיע בפועל. והמסורת העתיקה מעידה על אור נשמתו המכרת את עצמה ואת כל יחוסי מאורותיה הדור אחרון, דור צופה לישועה קרובה. אולי לפני שאני אסביר את זה, אני אראה לכם את המקורות. יש פה כמה מקורות. טוב, אין לי הרבה זמן, יש לי 5 דקות, אז אני אנסה קצת. אני אקריא לכם משהו מספר הזוהר, בסדר? זה בזוהר ג' ו' א'. תחזי, בכולו גלוותה, דגלו ישראל, לחולו שווי זימנה וקיצה. כלומר, בוא תראה, כל הגלויות שגלו ישראל, אז לכולם שם הקדוש ברוך הוא זמן וקץ, ובכולו אבי ישראל תאבין לקודשה ברוך הוא. כלומר, בכולם ישראל הם היו שווים לקדוש ברוך הוא, ובתולת ישראל עבד תבת להתראה, והוא זימנה דגזר עלה. כלומר, בתולת ישראל היא שווה למקומה, בזמן שנגזר עליה, ואשתה בגלות הדה, בתראה עליו, אחי, בגלות הזאת היא האחרונה, זה לא ככה. דהה היא לא תיטוב, אחי, כזמנין אחרים, היא לא תשוב ככה כזמנים אחרים, ואי קרא אוכח דכתיב, הפסוק מוכיח, נפלה לא תוסיף קום, בתולת ישראל נפלה ולא אוסיף להקימה, לא כתיב. אז יש פה משל. נפלה ולא תוסיף קום, סליחה, משל, אני אתרגם לך את זה ישר, אתם רוצים שאני אתרגם את זה ישר? מה? אני אתרגם לכם ישר, בסדר. משל למלך שכעס על המלכה, והשליחה מהחלה לזמן ידוע. השליח אותה, כשהגיע הזמן ההוא, מיד הייתה באה המלכה וחזרה לפני המלך. כך היה פעם אחת, שתיים, שלוש פעמים, פעם אחרונה נתרחקה מהחל המלך, והשליח אותה המלך מהחלו לזמן ארוך. אמר המלך, הפעם הזאת אינה כשאר פעמים, שהיא תבוא לכך לפניי, אלא אני אלך עם כל בני היכלי ואבקש אותה. כשהגיע אליה, ראה אותה שהייתה שוכבת עלי אפר. מי ראה כבוד המלכה בזמן ההוא, והבקשות של המלך נגדה, עד שאחז אותה המלך בידיו, והקים אותה, והביאה להיכלו, ונשבע לה, שלא ייפרד ממנה עוד לעולם, ולא יתרחק ממנה. ככה הקדוש ברוך הוא, בכל פעם שכנסת ישראל הייתה בגלות, כשהגיע הזמן, היא באה וחזרה לפני המלך, ואתה בגלות הזה אינו כן, אלא הקדוש ברוך הוא יאחז בידיה, ויקים אותה, ויתרצה אליה, וישיב אותה להיכלו. בואו ראה שכך, ושהרי כתוב, נפלה לא תוסיף קום. מה זה לא תוסיף קום? קום הכוונה מעצמה. אנחנו לא קמים מעצמנו. אלא מה כתוב? ביום ההוא אקים את סוכת דוד הנופלת. היא לא תוסיף עוד כבימים אחרים, אבל אני אקים אותה, ועל זה כתוב, ביום ההוא אקים את סוכת דמין הנופלת, וכו'. בסדר, יוצא שהקדוש ברוך הוא גואל ישראל, הוא גואל אותנו. זה לא גאולה פה שבתחילה מאיתנו, אלא מריבונו של עולם. אז אני אקריא לכם עכשיו ברצף הרבה מקורות. אחד זה ישעיהו נ"ד ד', כתוב, אל תראי, זה לקחתי מהפירוש של הרב אבינר. זה בנספח עין ג' באורות התחייה, בסדר? ב' אל תראי כי לא תבושי ואל תקלמי כי לא תחפירי, כי בושת אלומייך תשכחי וחרפת אלמנותייך לא תזכרי עוד. אז אומר שם הרד"ק, כי לא, אני מקצר את זה, כי לא תבושי לעולם, אחרי שתצאי מזה הגלות לא תהיה לך צרה לעולם. טוב, אני ממשיך. אני צריך פה לדלל מחמת חסרון הזמן, או שאני אביא לכם את זה שיעור הבא, מה אתם אומרים?
ככה דוקטור הבא הלך לעמדה
אני בא. לא בא?
חכים לעמוד זמן בסוף
השיעור. כן?
עכשיו עוד היה כלום.
מה אתה אומר? איי, איי, איי. טוב, כתוב בעמוס ט' ו' ונטעתים על אדמתם, ולא ינטשו עוד מעל אדמתם אשר נתתי להם, אמר השם. לא ינטשו עוד מעל אדמתם, אז שהם לא יהיו נעקרים יותר, לא יגלו ממנה. כי שמה ישבו עד עולם, בסדר? ככה אומר פה המצודת דוד. ובאחד ד' כתוב, תם אבונך בציון, לא יוסיף להגלותך. פקד אבונך בת אדום, גילה על חטאותייך. רש"י אומר, לא יוסיף להגלותך מגלות אדום ולהלן עוד. יוצא, אנחנו עכשיו בגאולה נצחית. אין עוד גלות. את הנקודה הזאת חשוב להפנים. זה משהו באמונה שלנו מתבסס עליו, והוא גורם לנו לפעול יותר טוב, ולדעת שאנחנו לא נגאלים. כתוב ככה בירושלמי, ירושלמי כתוב, כשם שאין הזכר יולד, כך אתם, משאתם נגאלים, אין אתם עוד משתעבדים. בסדר? זה, אני ממש מקצר, תפסתי פה משפט מהאמצע. יש פה עוד מלא, מלא, מלא מקורות, ממש. הנה שלישית, זה פה בתנחומה, מה שאמרתי לכם, תנחומה שופטים ט', תזכרו את המקור הזה, כתוב ככה, והשלישית יוותר בה, זה פסוק בזכריה י' ג' ח', שאין מתיישבים בארצם, אלא בגאולה השלישית. גאולה ראשונה זה גאולת מצרים, שנייה זה גאולת עזרה, השלישית אין לה הפסק. ברור? יפה. צריך עוד או שזה מספיק? מה אתם אומרים? רוצים עוד? אני אגיד לכם מדרש אחרון, מדרש שוחר טוב בתהילים, מזמור קוף כפה אלף, דוד אמר שיר למעלות, משנתת עלינו מעלה זו שוב אין אנו יורדים, משיושיינו ממלכות עשיו, שוב אין אנו יורדים עוד לשיעבוד מלכויות. ברור הנקודה הזאת? יוצא שכל ההתנגדות הצבאית אלינו, כל ההתנגדות הרוחנית בתוכנו, ואלינו, כל זה לא יצליח, פשוט לא יצליח. כי הגאולה הזאת היא לא בחיפזון, כמו גאולה ראשונה, אלא זה גאולה שהיא כמעה כמעה, היא צריכה לכלול את הכל, לכן היא גם קצת מסובכת יותר, היא כמעה כמעה, ומכל מקום היא נצחית. ריבונו שלם הולך לבנות פה בית, והוא גואל אותנו, זה בבית אלוהים למבית, הוא אומר בשער התפילה פרק י' ז', גאולתן של ישראל, גאולה נצחית שאין אחריה גלות, ויש פה עוד הרבה מקורות גם מהזוהר וכל מיני דברים כאלה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.